כל חי אונליין 93fm.co.il
מחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. חסידיו ובני משפחתו של האדמור מאירלוי מבקשים מהציבור להוסיף להרבות בתפילות לרפואתו השלמה של רבי יוחנן בן תושנה בתוך שער חולי ישראל. מחבלים פלסטינים ביצעו ערב ירי לעבר עמדה צבאית סמוך לשער היישוב בית אל שבבנימין, אך לא גרמו לנפגעים ונמלטו מהמקום ברכב ממנו ירו. כוח צהל השיב באש לעבר מקור הירי וזוהתה פגיעה. המחבלים היורים הצליחו להימלט וכוחות הביטחון ערכו סריקות באזור היישוב בית אל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. צוותי כיבוי רבים פעלו הערב להשתלטות על שריפה שפרצה בשוק הכרמל בתל אביב. הצליחו לחבוטה ללא נפגעים, אך שלושה דוכנים בשוק עלו באש. נסיבות הדליקה נחקרות. צוות כיבוי נוסף פעל לחילוץ גבר כבן 30 ממרתף בניין שעלה באש במרכז תל אביב, והוא פונה לבית החולים כשמצבו קל, וכמוכן הוזק עוד צוות כיבוי לטיפול בדליקה שפרצה הערב בדירת מגורים בהרצליה. להערכת שירותי הכבאות במרכז אין קשר בין השריפות, וככל הנראה מדובר בדלקות יחידות שפרצו בשל תקלה כלשהי ונסיבותיהן נבדקות. צהל יערוך מחר תרגיל ביטחוני בעיר חדרה שימשך עד יום רביעי הקרוב. במהלכו תורגש תנועה ערה של רכבי ביטחון וכוחות נוספים ברחבי העיר חדרה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי צהל וצבא ארצות הברית החלו היום תרגיל משותף הנערך בישראל אחת לשנתיים, ועד סיומו תורגש תנועה חריגה של כוחות הביטחון בכל רחבי הארץ. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה גשום עם סופות רעמים יחידות מהצפון ועד הנגב. בחרמון עשוי לרדת שלג וקיים חשש משיטפונות והצפות במקומות המועדים. תנשבנה ארוחות ערות. מחר עדיין ייתכנו גשמים לפרקים ברוב אזורי הארץ, ובחרמון עשוי לרדת שלג. ייתכנו סופות רעמים יחידות וקיים חשש משיטפונות והצפות במקומות המועדים. לקראת שעות אחר הצהריים הגשם צפוי להיחלש בהדרגה ויעשה מקומי, אך הטמפרטורות תהיינה עדיין נמוכות מהרגיל בעונה.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד כאן חדשות כל חי להיום, תודה לטכנאי מנדי אור. אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשעה 7 בבוקר. לכולכם המשך ההזנה נעימה לכל חי, לילה טוב ושקט.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. הייתי באולפן רב דוד קליגר ומנדי אור, המביאים את קולות השידור אליכם. הוא היה הילד הכי חמוד בכיתה. עיניו הגדולות והחכמות שבו את ליבי. בכל פעם שסיפרתי סיפור ועשיתי זאת הרבה, הוא היה מרותק. עיניו החכמות לא ירדו ממני לרגע. כשהיו סיפורים בהם היה חלק מעורר רחמים, הוא היה היחיד שמיד קפץ והציע פתרון. ליבו הרחום לא יכל לשאת צער של הזולת. התמימות שלו כבשה את ליבי, ילד שאפשר לאכול אותו מרוב חומד. אבל לצערי הרב, לא כולם חשבו כמוני. אחרים ממש לא הסתדרו איתו. הוא אימפולסיבי ולא נח לרגע. הציונים שלו ממש ברצפה. הכתיבה שלו מזעזעת. ובכל זאת, אני אוהב אותו מאוד. הקפדתי לבחון אותו תמיד בעל פה. וכרגיל הוא ידע הכל. אחרים לא יכלו לסבול אותו. והענישו אותו בכל יום. ולא סתם עונש, אלא בדבר שהכי קשה לו. לכתוב. נתנו לו עונשי כתיבה של 70 פעם, 100 פעם, לילד שבקושי מסוגל לכתוב 10 פעמים, וגם זה לקח לו שעה. פעם אחת הוא כתב בכתב גדול ונוראי. כשהוא הגיע לפעם ה-15, הרבה לקח לו את הדף מהיד וקרא אותו לגזרים, ואמר לו, כך לא כותבים, חצוף. ילד בכיתה ב' מזעזע. כן כן, הילד סובל מהפרעת קשב וריכוז. הוא ילד חמד, אבל אחרים חושבים שהוא ילד גרוע. מאזינים יקרים, שוחחנו בעבר הרבה על הילדים הנפלאים הללו שסובלים מהפרעת קשב וריכוז. הבאנו לפה את דוקטור עודד פוזננסקי, זכרונו לברכה, שלצערנו הרב כבר לא איתנו ומקומו כל כך חסר, כי בכל שבוע עשרות אנשים שואלים אותי, תגיד, כבר מצאתם רופא שיכול לעזור לנו עם הבעיה הקשה הזאת? הבאנו לפה גם לפני שבועיים את הגברת שולמית אסיף, זאת שמלמדת לקרוא אנשים שסובלים מהפרעות קשב וריכוז ומומחית בקריאה מהירה, והיא עשתה לנו פה ככה קצת סדר בדברים, מה קורה לאנשים עם הפרעות קשב. הבטחתי לכם, מאזינים יקרים, שחוץ מהטיפול התרופתי שאנחנו לא ממליצים להוריד אותו ולא ממליצים לקחת אותו, אלא משאירים זאת רק לרופאים, ותמיד מוחים מחאה גדולה על אותם הורים שמתנגדים, הבטחתי שאני אביא בעזרת השם בהזדמנויות נוספות אנשים נוספים שיש להם שיטות נוספות שיכולות לעזור לילדים המקסימים הללו. מאזינים יקרים, גילוי נאות, עוד לפני שאציג לכם את מה שאני הבאתי להיום, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד לי, זו מחלת נפש, הפרעת קשב וריכוז? ואני תמיד עונה, בוודאי שלא. אז שואלים אותי, אז מה האובססיביות שלך לעסוק בנושא הזה? אז אני אגיד לכם את אחד הסיבות. אדם עם הפרעת קשב וריכוז, או יותר נכון ילד עם הפרעת קשב וריכוז, שלא מצליח בחיים, יגדל עם דימוי עצמי נמוך מאוד. דבר שיגרום לו, חוץ מהערכה עצמית נמוכה ודימוי נמוך, להרגשת ילד לא יוצלח, שיהפוך לנער לא יוצלח או לנערה לא מוצלחת, ויהפכו לאברך או לאשת אברך לא מוצלחים, והכל כמובן בעיניים של עצמם. לאחר מכן הם יפתחו חרדות, כפייתיות ודיכאון, ועוד כל מיני דברים רעים שבאים לאנשים שלא מעריכים את עצמם וגדלים עם קול פנימי שלילי, דבר שמביא המון חרדות. ולכן אני, במקום לטפל רק באנשים שסובלים מבעיות נפשיות, אני מקדים תרופה למכה. וחוץ מזה שהסיבה השנייה שיש לי לב לאותם ילדים שהם ממש לא אשמים, הם נולדו ככה והם יכולים להיות כל כך מתוקים, כל כך מוצלחים, ובדרך כלל הם גם כאלו, רק של האנשים מהצד השני, שהרבה פעמים זה ההורים, ולעיתים זה המורים והמורות, אין את הידע, הכלים, הסבלנות, לספוג את כל מה שהילדים האלה מעוללים בכיתה. היום אנחנו נדבר עם שתיים. הגברת איילת וגברייט והגברת אביגיל פורטנוי, שניהם עוסקות במה שנקרא אימון להפרעות קשב וריכוז. כן, יש דבר כזה. בעשור האחרון, ממתי שהתפרצה עלינו עדת המאמנים והקואוצ'רים וכל דבר זה, קואוצ'רים כבר לא הולכים לפסיכולוגים, הולכים לקואוצ'רים ומאמנים, ויש מאמנים כלכליים ומאמנים לכל דבר. למעשה בזמן חז"ל קראו לזה המוכיח, אותו בן אדם שישב לידך והראה לך את עצמך ושיקף לעצמך אותך בלי הנגיעות שאתה רואה ושאתה לא רואה, כי אדם לא רואה את נגיע עצמו. אז היום יש לנו מאמנים, וגם בתחום הזה יש מאמנים. אז אנחנו עוד רגע לפני שנציג את שתי הגברות הנכבדות שהגיעו לכאן הערב, אנחנו נזכיר לכם מאזינים שמי שרוצה להתקשר ולשתף אותנו, או לשאול שאלות, או לספר לנו כמה קשה לילד שלו בבית הספר עם מערכת החינוך, וכמה המערכת לא מבינה אותו, וכמה המורים לא מבינים, ואיך אפשר למצוא פתרונות לילדים בכל גיל, גם לילדים צעירים יותר ולילדים מתבגרים ולנערות מתבגרות, אז יש לנו היום פה שתי מומחיות שיתנו לנו הרבה עזרה. אתם מוזמנים להתקשר לנו ל-039-039-039. אני אחזור שוב על המספר, 039-039-039. אתם יכולים גם לכתוב לנו בפקס שלנו ב-036-164-477. 03-6164-477, או לכתוב לנו דרך האתר של רדיו קול חי, או דרך האפליקציה. אתם נכנסים לאתר לחלונית שנקראת הודעה לשידור, כותבים לנו, רב דוד קליגר היקר, מביא לי את הדברים, ובעזרת השם נשתדל לענות לכל השאלות. אני רק רוצה לומר מראש שהשבוע, בעזרת השם, זה השבוע האחרון שנעסוק בתחום הזה של הפרעות קשב וריכוז, לאחר שהיו לנו בשנה האחרונה כבר הרבה מאוד הזדמנויות ששוחחנו על זה. אז יש לכם פה באמת את ההזדמנות לקבל עוד כלי מאנשים שהם מאוד מומחים לנושא. לילה טוב, הגברת וגברייט.
לילה טוב.
ולילה טוב לגברת פורטנוי.
לילה טוב.
מירושלים ומחיפה.
אני מחיפה.
מחיפה.
אביגיל מחיפה.
אביגיל מחיפה. טוב, אז אני רוצה לפתוח בשאלת האיפכא מסתברא. אימון לקשב וריכוז, יש לכם פרוספקט יפהפה, עם צבעי גוגל כאלה, עם חיצים, עם איזה מעגל שיש שם גם ילד וגם הורה. ובואו ננסה להסביר למאזינים, מה זה הדבר הזה, אימון קשב וריכוז? בבקשה, גברת וגברייט.
אוקיי. כמו שאתה רואה בלוגו שלנו, יש עיגול ובתוכו יש שני אנשים.
זה שני אנשים?
שני אנשים.
אחד בצהוב ואחד בלי צבע.
אחד בלי צבע ואחד מלא צבע.
אחד מלא צבע, כן.
כן.
עם הצבע זה הפרעות קשב, נכון? הוא אדם צבעוני.
הוא מלא צבע.
הוא מלא צבע, מלא אימפולסיביות. כן. מה הלוגו הזה אומר למאזינים שלא רואים אותו?
אוקיי. העיגול הזה בעצם מסמל את המרחב האימוני שבינינו. באימון אנחנו יוצרים מקום מאוד בטוח, מאוד חופשי, לדבר בו בעצם את כל הדברים כמו שהם. הדברים שאדם בדרך כלל לא רוצה לדבר עליהם, לא רוצה לראות אותם, אבל במקום בטוח הוא יכול ואפשר, אנחנו מאפשרים לו לראות את הדברים כמו שהם. באימון אנחנו בעצם לומדים להכיר את האדם. האדם לומד להכיר את עצמו מחדש, ואנחנו לומדים להכיר אותו. את ההרגלים שלו, את ההתניות, את החלומות, את הרצונות, את מה שבעצם מפעיל אותו.
כאילו, עד אותו יום שאת דיברתי איתו עם, אותה, עם אותו ילד, אותה נערה, עם אותם הורים, הם ממש לא הבינו מה זה הפרעות קשב?
תלוי. יש הורים שמגיעים עם המון ידע. יש הורים שמגיעים עם המון ידע שגוי. אוקיי.
אה, זה תמיד, כמובן, מי שרבו השרלטנים, אז יש לנו כמויות של ידע שהוא לא נכון. ואז אתם מעמידים את הבן אדם, אתם ממש כאילו חברה שנותנת מידע בנושאי קשב וריכוז?
דבר ראשון, אנחנו מעמידים את האדם מול עצמו. קודם כל להבין מה קורה לו, מה זה הפרעת קשב, מה קורה לגוף שלו, מה מפעיל אותו. מה עובד בשבילו, מה לא עובד בשבילו. יש דברים שאנשים רגילים לפעול בצורה נורא אוטומטית, ולא מבינים בעצם מאיפה זה בא. הם לא יודעים שיש להם את הבחירה לעשות את זה אחרת, או לעשות את זה יותר טוב, או לא לעשות את זה. כאן okay. אנחנו נכנסים.
הבנתי. והעניין הזה של הפרעות קשב, כאילו... אני חושב לעצמי ככה, אני מנסה רגע לחשוב, אם אני נכנס לחדר ואני מדבר עם מאמן בהפרעות קשב.
אוקיי.
מי הוא בכלל שיגיד לי מה זה הפרעות קשב? אני מכיר את ההפרעות שלי הרבה יותר טוב ממנו, גברת פורטנוי. מה, אנחנו צריכים להסביר לבן אדם ממה הוא סובל?
אוקיי. בדרך כלל, אדם יודע את הכאב של עצמו. כשלבן אדם קשה, הוא פחות יודע את הכוחות שלו.
את אומרת, הוא מכיר את הבעיה, הוא לא מכיר את הפתרון.
א', הרבה פעמים גם אין שם אמיתי לבעיה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא בבעיה, הוא יודע שהחיים שלו מסתבכים, שדברים שהוא מנסה לעשות לא עובדים, לא?
ומי אמר שזה הפרעת קשב בכלל? אתם מאבחנות את זה?
אנחנו לא מאבחנות.
אבל יכול להיות שבן אדם נכנס לחדר, כאילו לטפל באבחון של בעיה של קשב וריכוז, ובסוף יגלו שיש לו רק בעיה של בעיה תחושתית, ולא בעיה של הפרעת קשב, ותגיד לו, אדוני... יכול להיות שיש לך סימפטומים שאתה לא מסתדר עם עצמך, אבל זה ממש להפרעת קשב?
אנחנו אף פעם לא מתייחסים להפרעת קשב כהפרעת קשב, עד שהיא לא מאובחנת. אנחנו לא מאבחנות.
אתם מתייחסים להפרעת קשב, או שאתם מתייחסים לבן אדם שלא מסתדר עם עצמו? כי זו שאלה מאוד גדולה. כי אנחנו... אם הבן אדם אין לו הפרעת קשב, אבל עדיין הוא לא מסתדר בחיים, אז מה ההבדל ממה הוא סובל? תכלס הוא לא מתפקד.
אנחנו קודם כל מתייחסים לקושי שלו. מתייחסים אליו כאדם. במקביל, ברגע שיש אבחון של הפרעת קשב, קל לשים את האצבע על נקודות ספציפיות שמניעות אותו, על הדברים שמחבלים בהתנהגויות שלו, על הדברים שמניעים, יכולים להניע אותו לחיוב. יותר קל להגיע להגדרות, וממילא יותר קל לעזור לו.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו, הגיע הזמן שלנו שאנחנו חייבים לצאת לתחת המוזיקלית, מקבץ פרסומות ומאזינים קרים, מיד מיד נשוב ומבטיחים שיהיה מרתק.
כל מה שאני לובש, כל מה שאני אוכל, הכל הכל כאילו שאני חושב, הכל הכל כאילו, הכל כאילו, הכל כאילו, הכל כאילו אחד גדול, הכל כאילו, הכל כאילו, הכל כאילו אחד גדול. הכל כאילו אחד גדול, הכל כאילו, הכל כאילו, הכל כאילו אחד גדול.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 3 של חבורת תרי"ג.
היי, אבנר, אני לא מאמין! הדלת של הבוטקה פתוחה!
מה? יכול להיות ששכחנו לנעור?
אין סיכוי! בוא נראה מה קורה כאן!
צ'אנז ישב מתוח מתחת לחלון ודרך את הנשק. לפתע, דברים התרחשו במהירות מסחררת. יד ארוכה נכנסה דרך החלון, שלפה את צ'אנז החוצה והחלון התרח.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייגו! 0722-796666.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, מקררי חום, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות של עד 70% הנחה. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
תגיד, כמה קילומטר לליטר היא עושה?
17.
וואלה, שלי 15.
אוהבים להשוות? הפיקוח על הבנקים מזמין אתכם להשוות את תנאי חשבון הבנק שלכם. ב-28 בפברואר יקבלו לקוחות כל הבנקים את הדוח המקוצר, הידוע בכינויו תעודת זהות בנקאית. כל מה שחשוב לדעת על חשבון הבנק במתכונת אחידה וקלה להשוואה, היכולה לחסוך לכם כסף רב. תעודת זהות בנקאית, צעד נוסף להגברת התחרות. מידע נוסף באתר בנק ישראל.
תגיד, יש לכם אולי את המוצרים של רוטקס?
התכוונת רוץ?
כן, כן, רטקס.
לא רוטקס ולא גטקס, רוץ, רוץ.
מוצרי הבריאות, רוץ, תוספי תזונה יעשו אותך מאושר. רק תזכור את השם.
למען השם,
רוץ.
מלחמת חורמה באויב מספר אחת של העם היהודי. המיקום, אצטדיון יד אליהו. 15,000 נשים אומרות, די לדרדור. בעקבות המצב בו שרוי עם ישראל, ניתנה קריאת קודש בהוראה גדולי הדור, הרב חיים קניבסקי והרב דוד אבוחצר השליטה, לנשות ובנות ישראל להתגייס יחדיו להצלת עמנו מפני האויב מספר אחד. הכנס יתקיים עם ירצה השם ביום רביעי, כ"ב באדר א', 2 במרס למניינם, בשעה 7:30 באצטדיון יד אליהו. מחיר כרטיס 10 שקלים בלבד, הכולל שי ענק. הסעות מכל רחבי הארץ. לפרטים והזמנות 03-622-8596.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו היום בהזדמנות האחרונה בנושא של הפרעות קשב וריכוז, ואיתנו הגברת וגברייט והגברת פורטנוי, שתיהן מומחיות בנושא של הפרעות קשב וריכוז, אבל מההיבט לא האבחוני, אלא דווקא מהמקומות של ההתמודדות והאמון. ואנחנו אומרים ל- לילה טוב למאזין הראשון. הלו?
שבוע טוב, שבוע טוב, ערב טוב.
שבוע טוב, ערב טוב, מה שלומך?
ברוך הוא וברוך שמו.
יופי, איך אצלכם יורד גשם?
מדהים להשם כל רגע.
יפה. נהדר. איך אנחנו יכולים לעזור?
רציתי להתייעץ, לשאול, בדיוק בשבוע האחרון, אובחן אחד מילדיי לבעיית קשב וריכוז.
כן.
ופשוט אמיתי, קצת נלחצתי.
תוריד לחץ
מלחץ. רציתי לדעת איך מתמודדים בעניין הזה. איך לקחת את זה, מה לעשות, מה...
כמה ילדים יש לך?
מאוד אשמח. 5 ברוך השם.
יופי, כן ירבו. והילד הוא הגדול, הצעיר, באמצע?
הוא מהבנים הגדול. כלומר, יש מספר 2.
בן כמה הוא החמוד?
8.
ועכשיו הוא אובחן.
עכשיו הוא אובחן, כן.
מצוין.
איפה שלו מאוד עניין של הקריאה, וזה כנראה הוביל אותם למהלך, ואובחן שיש לו בעיה בקשב וריכוז.
רק בעיה של קשב וריכוז? או שיש לו גם דיסלקציה או דיסקלקוליה, או הפרעות נלוות אחרות?
אני צריך לשאול בזה, אשתי אולי שמאוד... כלום. היא אומרת שלא.
מצוין. עכשיו תאמרו לי, מי יבחן אותו?
מי יבחן אותו? משהו דרך...
לא שם, לא שם. זה רופא.
לא, נראה לי.
נוירולוג, יועץ חינוכי, מטפלת בבית.
זה מישהו שמתעסק בזה, אני לא יודע בדיוק, זה מוגדר.
נתנו לו טיפול תרופתי?
קיבלנו כעת דפים מסוימים, הבנתי שאיתם צריך לפנות לגורם נוסף, והגידירו לנו שם שצריך ריטלין, וצריך כיתה קטנה, וכו' וכו' וכו'.
טוב, אז בואו נעשה לך קצת סדר בדברים, ולפני שניתן לך לדבר עם המומחיות שלנו. קודם כל, הילד שלך לא אובחן עם הפרעת קשב וריכוז, יש לו חשד להפרעת קשב וריכוז, כיוון שאתה אומר לי שנתנו לכם למלא תפסים, ועוד לא השלמתם את המילוי של התפסים, זאת אומרת שעדיין אין הבחנה בכלל. הלא כן?
לא הבנתי מחילה.
אני אומר שהמציאות שאתה אומר לי שנתנו לכם למלא תפסים, ועדיין לא השלמתם את התהליך, זה אומר שלא בטוח שהילד סובל מהפרעת קשב וריכוז.
למרות שהוא הובחן ככה ילד עם מישהי שעשתה לו כל מיני תרגילים, דברים, לא קשור.
ועדיין לא נתתם לאותה מאבחנת את התפסים, היא נתנה לכם תפסים שהמורה של הכיתה, הרבה של הכיתה ימלא, נכון?
המורה מילא, ואז נותנים את זה אליה, היא ממלא.
כן.
וזהו, עכשיו אמרו לנו כביכול לפנות לעירייה, מי זה?
מצוין. ועכשיו עשו לו עוד איזה מבחן, מבחן ממוחשב, עשו לו מוקסו, טובה.
היו איתו במשך שעתיים וחצי, עשרות שאלות.
עשרות שאלות.
ציורים, שאלות ודברים. אני לא הייתי, אשתי הייתה לכם, אני לא יודע בדיוק מה לדורות, אבל...
אוקיי, מצוין. תראה, קודם כל, אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, אני רוצה לומר לך שסטטיסטית הם אנשים מוצלחים יותר מאנשים שאין להם הפרעות קשב. אז כך ש...
זה אני שמח.
זה תירגע, הם ילדים באמת מאוד מוצלחים, ואם עושים את הדברים הנכונים, הם גם מתבגרים. לאנשים בדרך כלל מאוד מוצלחים, עם חוכמה גדולה, עם הרבה עשייה, כך ש... אל תדאג בכלל.
זה העניין, לכן אני כביכול נבהלתי, כי אני רואה את הילד שלי בתור מאוד מוצלח, מאוד חשיבתי.
הוא אכן מאוד מוצלח, רק יכול להיות
שיש לו... לא, חשבתי שכביכול זה פתאום איזה מכה כנגד, זה לא הבנתי...
בוא אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני משווה את זה. אני אומר שאם יש לך ילד מאוד מוצלח, אבל בוא נאמר שהוא קצת נמוך בגובה שלו, זה לוקח מהמוצלחות שלו?
ממש לא.
ממש לא. אתה יודע שהחזון איש היה ממש קטן, הרב שך היה קטן, היו לנו הרבה גדולים שהיו אנשים קטנים פיזית. לא רבל חונון וסרמן ולא אחרים, אבל היו לנו. ולכן גם ילד עם הפרעת קשב, הוא יכול להיות ילד מאוד חכם, בדרך כלל הם ילדים מאוד חכמים, ולכן לא צריך לקחת את ההפרעת קשב כדבר, אתה יודע, קטסטרופלי. אבל אני רואה פה שהמאמנות שלנו ממש רוצות להשיב לך, כי יש להם הרבה ניסיון, אז בוא נכניס אותם לשיחה, בבקשה. מי ידבר? גברת וגברייט.
כן, כן.
בבקשה.
רציתי קודם כל לעשות קצת סדר בנושא הזה של האבחון. כמו שהרב כאן התייחס בקצרה, מאוד חשוב לאבחן נכונה. ולא לעשות חצי עבודה, כי לפעמים אנחנו נותנים איזושהי תווית שהילד ממשיך לחיות איתה הרבה מאוד שנים, כשבעצם התווית הזאת לא מבוססת. דבר ראשון...
דבר שני, שיש הרבה מאוד אנשים שחיים בלי התווית הזאת, ורק בגיל נורא מבוגר, מצמידים להם את התווית, אז הם חסכו 30 שנה שלא הייתה להם תווית, אבל גם הם הפסידו 30 שנה שהם לא יכלו ללמוד ולא יכלו להצליח. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון.
נכון, ולא יכלו להתמודד. לכן, כלל ראשון, כשאנחנו מדברים על אבחון, אנחנו מדברים קודם כל על דברים המאוד בסיסיים, כמו ראייה, שמיעה, בדיקות דם, לברזל, בעיקר, לפעילות של בלוטת התריס ועוד דברים. מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים יש דברים למשל כמו חוסר ברזל, שיכולה להתפרש, יכולה לתת סימנים כמו של הפרעת קשב.
כלומר שהמוח אין לו מספיק מהחומרים שהוא צריך בשביל...
לגדול ולהתפתח בצורה יעילה. והילד נמצא באיזושהי תת פעילות שאנחנו בטעות עלולים לחשוב שאולי זו הפרעת קשב. לכן את כל הבדיקות הפיזיות האלה חשוב מאוד לעשות טרום האבחון הנוירולוגי פסיכיאטרי כהפרעת קשב.
בוא נדגיש אולי למאזינים שלנו שאין... שום בדיקה, סליחה על הרעש פה, אין שום יכולת לבדוק בדיקת דם או בדיקה אחרת שאומרת שיש בוודאי הפרעת קשב, נכון?
בקרוב מאוד יהיה, כי גילו כבר שיש גנים שיכולים דרכם לזהות מי נשא של זה ומי לא, ואפשר יהיה אפילו לגלות את זה דרך הרוק. אבל זה
כן,
חוכמה ש...
היו אצלי איזה חברה מגרמניה שיצרו איזה מבחנה... שאפשר לבדוק משהו בסגנון הזה, גם בדרך של הרוק, שעושים איזושהי בדיקה. טוב, אבל זה עוד חזון למועד.
קיים, כן. גם צילום המוח. כן. לא בארץ, אבל זה משהו שקיים.
שהמוח של מי שיש לו הפרעת קשב נראה טיפה שונה?
נראה שונה.
אוקיי.
מעט שונה. אוקיי. מעט שונה, וצריך מומחיות מאוד מאוד גדולה.
אז בוא נתמקד שלא יהיה לנו הפרעת קשב. דיברת על זה שההבחנה חייבת להיות מדויקת, כי יש דברים שנראים כמו והם לא. אז קודם כל אנחנו הולכים בשיטה שנקראת לשלול את הסיבות, את הגורמים האחרים, ואם הכל באמת בסדר, וה-B12 והמאגרי דם, והמאגרי ברזל, הכל בסדר, אז נלך ל...
הלו?
כן, שומעים אותך.
רציתי לשאול, את זה מי עושה?
בדרך כלל זה יכול לעשות כל רופא ילדים.
כלומר, אני הולך לרופא ומרכה שונה כי יכול שיעדכן אותי, אם יש איזה תסמינים של קשב ריכוז, מה אני אומר לו?
לא, אתה אומר לרופא שיש לילד משהו שנראה כמו הפרעת קשב, ולפני שאתה הולך לעשות את הבדיקות אצל הנוירולוג או אצל פסיכיאטר ילדים, אתה מבקש רק לשלול שגופנית אין לו בעיה, זה הכל.
זה רק לבקש הפניות בעצם, אם זה לבדיקות דם, בדיקות ראייה, בדיקות שמיעה.
אני מבטיח לך שהרופא ייתן לך.
למה אני שואל, אשתי כי את אומרת לי, שבבדיקת ראייה ושמיעה הוא עבר, היה כל חלק.
כן, נכון, כי עושים גם בדיקות ראייה ושמיעה, כי אותם תופעות יכולות לבוא.
אבל ברזל הוא לא עשה, כל מה שאמרתם, לא יודע.
אז גם את זה אפשר לבדוק. אני מבטיח לך שהרופא לא יתווכח איתך, הרבה יותר זול לו ומהר לו לתת לך את הבדיקה מאשר להתווכח איתך.
לא, אין בעיה, השאלה היא להמשיך גם ברזל ומה שאמרת לעשות?
ספירה דם פשוטה. רק לראות שכל הערכים בסדר ושה... חוסר קשב שלו נובע באמת לא מבעיה פיזית. אוקיי? עכשיו, אני מקווה שהילד שלך יושן מספיק. כי אם הוא לא יושן, אני מקווה שהילד ישן מספיק, כי אם הילד למשל לא ישן ב-12 בלילה, וכאן ב-6 בבוקר, אין סיכוי שלא תהיה לו הפרעה.
אמיתי, יש כאלה לפעמים זמנים כאלו, אבל זה לא קבוע.
אוקיי, טוב, בוא ניתן למאמנות שלנו להמשיך את השיחה. אז הבחנה, זה דבר ראשון, הבחנה ברורה.
כן, אחרי שגמרנו את הבדיקות הפיזיות, נלך לנוירולוג או פסיכיאטר או רופא ילדים שמתמחה בהפרעות קשב.
תמצאי לאחד כזה.
לומר שמות?
את יכולה להגיד שמות, את יודעת שאני הבאתי פה את דוקטור עודד פוזננסקי, שהיה רופא הכי גדול בתחום, רופא ילדים הכי גדול בתחום הזה, רופא של מכבי, והוא היה פה באולפן 3-4 פעמים, כי באמת אנשים מאוד אהבו אותו, והוא היה מומחה ענק, ולצערנו בגיל 48 הוא פתאום נפל ונפטר, ככה, בלי שום הודעה מוקדמת, טק נפל ומת, והיה מאוד 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 עצוב, והיום באמת שאנחנו מחפשים נוירולוגים של ילדים, אנחנו ככה קצת פותחים בעזרת השיחה שלך כמה דברים, אין כמעט להשיג נוירולוגים של ילדים שההתמחות שלהם בקשב וריכוז, וכשאת אומרת לאבא, לך לפסיכיאטר ילדים, אז הוא אומר, מה פסיכיאטר? מה קרה? מה פתאום פסיכיאטר? אנשים לא מבינים שאת ההבחנה הזאת מי שעושה, זה פסיכיאטרים של ילדים קודם כל.
שאולי זה המקום גם להגיד, שבאמת פסיכיאטר, הסיבה שהולכים אליו לא חייבת להיות מחלת נפש נורא חמורה.
לגמרי לא, כשלוקחים ילד עם הפרעת קשב, בוודאי שלא.
כן, חשוב להוריד את הסטיגמה הזאת, כי זה משהו שאנשים נורא פוחדים ממנו ולא בצדק.
מצוין, אז אנחנו הולכים לרופא שהוא אחד מהמקצועות הללו,
והוא דרך הרבה שאלות ושאלונים, עושה את ההבחנה המבדלת, בין אם זו הפרעת קשב, רק הפרעת קשב או הפרעת קשב שיש לה עוד דברים נלווים, כמו חרדות וכולי, ונותן את הטיפול בהתאם איפה שיש מקום. חלק מהאבחונים יכולים גם לכלול אבחונים ממוחשבים, אבל זה לא חייב.
כמו מוקסו ואחרים.
מוקסו, טובה, אייבה.
פעם אמר לי דוקטור פוזננסקי, שאנחנו מזכירים אותו פה היום הרבה, שרופא מומחה לא צריך שום בדיקה של מחשב. הוא פשוט רואה את הילד, והוא יודע אם יש לו הפרעת קשב או לא.
בהחלט.
זה תומך הבחנה, זה לא משהו שאפשר להסתמך עליו לבד, חשוב לומר את זה.
וזה באמת נקודה חשובה, כי הרבה אנשים הולכים רק למוקסו או דברים כאלה, ועל פי זה הם מבססים הבחנה.
נורא קל לשבת 16 דקות מול תוכנת מחשב.
נורא קל ויותר זול.
כן.
כן,
זה זול.
יחסית. ובזה אנחנו בעצם עושים כאן עוול מאוד מאוד גדול, כי האדם זה לא רק מה שמחשב יכול לתרגם כאדם. אדם זה דבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מיוחד. והרבה יותר פנים שצריך להסתכל אליהם, וחשוב שיהיה כאן בן אדם שיסתכל בפנים של הילד הזה, של המתבגר הזה, של המבוגר, ובאמת יבחן את הדבר לאשורו, האם זו הפרעת קשב או לא.
אז בואו לא נסבך את האבא הזה, כי אנחנו נותנים לו too much information, אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור לאבא הזה. הוא נמצא כרגע בתוך תהליך של בדיקה, והוא נמצא, הגיע לצומת מסוימת, אמרו לו, הילד שלך עם הפרעת קשב וריכוז, ונתנו המלצה לטיפול תרופתי. הלו?
אני שואל, טיפול תרופתי, אני שאלתי אתכם מה אני עושה איתו.
לא, אני שואל אותך כרגע, האם נתנו לו טיפול תרופתי?
אמרו לי שהוא יצטרך לקחת את הריטלין.
אוקיי, מצוין, בסדר.
אני רוצה להגיד קודם כל דבר ראשון לאבא היקר, שהבן שלך לא השתנה. הוא לא נהיה פחות מוצלח פתאום בגלל שיש לו הפרעת קשב. הוא עדיין אותו ילד מוצלח ונחמד שמתמודד. וההתמודדות הזאת היא התמודדות של כל המשפחה, היא לא רק ההתמודדות שלו. וכמה שאתם תלמדו יותר על מה שעובר על הבן שלכם, ותדעו לתת לו את המענה הנכון לצורך שלו, כי אני מאמינה שיש כל מיני קשיים עם הילד, שהם לא רק מסתכמים בקושי שלו בקריאה. אולי הוא לא שקט, אולי הוא מפריע בבית, בכיתה, אולי הוא לא מסתדר.
אולי נותן לאבא להגיד, מה אתה אומר, הילד שלך הוא גם ככה קצת קפיץ?
מה הוא?
קצת קופץ, שולחן שבת, הוא צריך לתנועע, הוא ככה בחוסר שקט, בכיתה הוא כל מיני זז, צריך לגעת בדברים.
לא. לא ראיתי אותו כזה, הוא די לטוב, אבל מבחינת הגדרה של אוהב לשחק, אוהב מאוד לשחק.
חולמני?
קשה בטח להוציא אותו ממשחק, כשהוא...
הוא אוהב לשחק, זה בעיקר אצלו. הוא מגיע מהלימודים, שם את התיק ונעלם.
כשקוראים לו לארוחה הוא מגיע?
עוד מעט.
הוא שומע שקוראים לו?
זה לוקח זמן, לוקח זמן.
לוקח זמן.
הוא אוהב את תחום המשחק אצלו, זה ממש...
איך הוא קם בבוקר? הוא מצליח להתעורר? או שלוקח מלא זמן לעורר אותו?
כן, או... אצלו זה יוזמה. לא יודע, אני צריך להיות אחראי, אני אחראי, אני תורן, אני פה, אצלו כבר זה...
גם ממשהו שאמרת קודם.
אבל אני... אמיתי, שינה, לפעמים מגיע לרמות שאשתי משתגעת. לישון הוא לא אוהב לישון.
ללכת...
עד שהוא הולך לישון.
בדיוק.
כל העניין של ללכת לישון אצל ילדים ADHD זה כמעט תמיד סיפור. א', בוא נחשוב רגע מה קורה לנו בלילה. לילה זה פתאום זמן שיש שקט, אסור לדבר. בכלל כילדים הם לא נכנסים כמונו למיטה עייפים, רק רוצים כבר לעצום את העיניים. וכל המחשבות עולות. ומחשבות של ילד עם ADHD זה מחשבות שלא כיף לחשוב אותן. זה כל החוויות שעוברות עליו במשך היום. כל מה שהוא חווה בכיתה, שהוא לא כיף גדול. אני מאמינה שגם בבית יש התקלויות עם הילד הזה, באיזה תחום שזה לא יהיה.
הוא אמר שאשתו כמעט משתגעת.
נו, אז בבקשה, אני מאמינה שהילד שם לב שאמא שלו כמעט משתגעת. זה בא לידי ביטוי. וההרדמות היא נורא קשה. ילדים עם ADHD מנסים לדחות את הרגע הזה שהם ייכנסו למיטה בכל דרך אפשרית. הם לא בהכרח מודעים למה הם לא רוצים לישון, אבל הם לא רוצים לישון. אני יכולה לתת...
יש פתרון לזה?
אני יכולה לתת עצה אחת שהיא עובדת על הרבה ילדים, זה פשוט לתת להם לשמוע מוזיקה בקול. זה
בקול?
משהו, כן, נשים להם באוזניים מוזיקה חזקה.
כן.
ברגע שהם כבר יהיו ממש עייפים, הם יחבו את זה, אבל זה... עוזר להם קצת לחבות את הרעש הזה שיש להם בתוך הראש, וזה נותן...
את המחשבות כאילו?
כן.
אני רוצה רגע לראות אם אני הבנתי אותך נכון. את אומרת שמאחר ובלילה פתאום נהיה שקט וכולם נרדמו, והילד מתחיל להיכנס לכזאת אווירה שכל המחשבות צפות לו, והמחשבות של ילד עם הפרעת קשב הן לא מחשבות נחמדות, כי הרי בכעס עליו, אמא לא בדיוק מרוצה ממנו.
הוא בעצמו לא מרוצה מעצמו.
הוא לא מרוצה מעצמו, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא מסתדר, וכל זה עולה לו, אז הרגע הזה נורא מביך.
נורא קשה, נורא
וכל
קשה.
וכל יום זה לא מחדש, הרגע הזה חוזר. ולכן הוא ממש, אם אפשר רק לסגור שם את הרדיו, אני מתנצל שאולי הגברת רוצה לשמוע, אבל לנו בשידור זה עושה הרבה הד. אז לכן, הרגע הזה הוא לא נוח לילד ולכן הוא לא נרדם, אז נותנים פה עיצה שאולי אפשר לתת לו איזה מוזיקה, אולי סיפור.
סיפור יכול לעזור. אני חושבת שבמוזיקה, סיפור שהוא נורא, אם הוא לא מפחיד מדי אבל הוא מעורר מחשבה, אני מאמינה שגם יכול להיות לו כוח עזר. אנחנו יכולים להסתכל בחתונה,
יש חברות מצוות, חברות אריאג, יש כל מיני חברות היום שילדים שומעים ומאוד נהנים.
אפשר לנסות הכל, זה משהו שאני יודעת,
העיקר שהמחשבה שלו לא תהיה שם.
כן, לעזור. אנחנו יכולים לראות את זה בחתונות. אנשים מבוגרים נכנסים לחתונה, מתעצבנים שיש מוזיקה נורא חזק, כי הם לא שומעים אחד את השני. אנחנו נראה ילדים עם ADHD שכל הזמן נורא פעילים, מגיעים לאולם של חתונות ופתאום רואים אותם יושבים בשקט, לא צריכים לדבר עם אף אחד, רגועים. המוזיקה החזקה הזאת נותנת להם את הרוגע, כי זה מאפשר להם לא לחשוב. זה משהו שאנחנו יכולים לראות הרבה פעמים, זה נורא מעניין.
טוב שבאתם לפה, כי אני לא ידעתי את הדבר הזה של המוזיקה, רק שלא יהיה מדי חזק באוזניים. אז אבא יקר, אתה תיקח עץ ודף.
הוא אוהב מוזיקה, הוא אומר לי, תקנה לי נגן, אני קצת לשמוע.
אז הנה סיבה לנסות לקנות לו נגן.
אוקיי, מעולה. אז הנה, כבר פתרון אחד קיבלת. איך אנחנו לא יכולים לתת לו את כל הפתרונות, כי יש לנו עוד אנשים שמחכים בטלפון. בוא ניתן רק פתרון אחד שאשתו לא תשתגע, ושהילד לא יחיה עם ההרגשה שאימא שלו משתגעת בגללו. איך עושים את זה?
אוקיי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. ילדים עם הפרעת קשב מאוד צריכים סדר, ורוטינת לילה מאוד יכולה לעזור להם.
מה זה?
רוטינה. רוטינה זה סדר פעולות שחוזר על עצמו כל יום אותו דבר. זאת אומרת שארוחת הערב תהיה מוגשת באותה שעה. שיהיה ברור לילד ולאימא ולמשפחה בכלל, מה אנחנו עושים, מה סדר הפעולות. ארוחת ערב, צחצוח שיניים, מקלחת, פיג'מה, נכנסים למיטה. מה עושים כשנכנסים למיטה? מספרים סיפור, כמה סיפורים, איזה שיר, שמע ישראל, המלאך, שתהיה רוטינה קבועה, ולחזור על הרוטינה הזאת שוב ושוב, כל פעם. ילד כזה, ילד עם הפרעת קשב, כשיש לו רוטינות, כשיש סדר בחיים שלו, זה נותן לו את הביטחון שחסר לו. יש כל כך הרבה דברים שהוא לא מבין, כל כך הרבה דברים שהוא לא שולט בהם, כל כך הרבה דברים קורים לו שהוא לא יודע איך להתמודד איתם. כשאנחנו לפחות מקנים להם סדר חיצוני, זה נותן להם סדר ושקט פנימי, ביטחון פנימי. מאוד 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 חשוב להקפיד על סדר הלילה.
יכול להיות שאפשר לעשות לו את זה ברשימות, כאילו ככה, בוא נאמר זה 3-4 סעיפים ברשימה, ולעשות ליד זה איזה טבלה שהוא צריך כל פעם לסמן וי ליד משהו שעושה, למשל לצחצח שיניים אם הוא עושה את זה, או להתלבש בפיג'אמה אם הוא עושה את זה, או ללכת למקלחת, כאילו ככה לעשות לו את הדברים בתוך איזה טבלה, ולעשות לו מבצע.
נהדר. אנחנו לא קוראים לזה מבצע, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה משהו שהיה ויחלוף, רוצים שזה משהו שישאר. יותר מזה, את אותה טבלה אנחנו עושים אפילו לילדים קטנים שעוד לא יודעים לקרוא. אז במקום לכתוב להם מה צריך, מה סדר הפעולות, אנחנו יכולים לשים תמונה או לצייר או לצלם אותם עושים את אותה פעולה. ואז הילד יכול כל פעם ללכת חזרה אל הטבלה שלו לראות, אוקיי, מה עכשיו? אוקיי, את זה עשיתי. מה עכשיו אני צריך לעשות? ושוב, אני חוזר על זה ערב ערב, וזה נותן לו את הביטחון ואת השקט הזה.
כשאנחנו צריכים לדעת שגם כשאנחנו עושים תהליך כזה, שהוא נורא יעיל והוא נורא חיובי, אנחנו צריכים בהתחלה הרבה סבלנות, כי אנחנו לא נעשה רשימה כזאת עם תמונות נורא מושקעת, וביום אחד הילד שלנו פשוט ירוץ לפי הרשימה וילך לישון כל יום בזמן. בהתחלה אנחנו נצטרך לעבור איתו ממשימה למשימה, לבדוק אותו, איתו מה הוא כבר עשה, מה הוא צריך לעשות. אבל באמת האופציה הזאת של סדר, של רוטינה קבועה, זה באמת מופלא בשביל ילדים כאלה, כי יש להם כל כך הרבה בלגן בפנים. אז איזשהו קצת סדר בחיים שלהם.
אבא יקר, אני מקווה שעשינו לך קצת סדר, ואנחנו, אני מתנצל שאנחנו לא יכולים להמשיך להאריך, כי יש לנו עוד מאזינים, ואנחנו כבר אומרים, לילה טוב למאזין הבא. הלו? יש לנו מה? כן, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אני מתקשר בשביל עצמי. אני בן 30 בערך. לפני כמה חודשים הובחנתי עם בעיית קשב וריכוז. עכשיו התחלתי לטפל עם תרופות, אבל יש תופעות לוואי מאוד קשות.
מה התחלת לטפל?
טיפול תרופתי.
כן, איזה?
התחיל עם ריטלין, אחר כך קונצרטה, ריטלין LA, סטרטרה.
מה התופעות? חרדות? חוסר תיאבון?
חוסר תיאבון זה כן, זה כן, אבל...
זה יכול להיות טוב.
בריטלין, כן, זה דווקא נהניתי, כן, בחסר תיאבון.
כמה אתה שוקל?
80.
וכמה נתנו לך קונצרטה? או ריטלין, כמה מיליגרם?
אני לא זוכר עכשיו.
אוקיי.
עכשיו, עם ריטלין, בסוף הקונצרטה הייתה לי בעיה שבסוף, אני כבר לא זוכר... זה שאני לא זוכר הרבה, זה גם חלק מהתופעות לוואי.
נו, ומה?
אני שוכח הרבה מאוד. וגם התחילו לראות לי אצבעות.
אוקיי.
ואז עברתי לסטרטרה. והסטרטרה עשה בעיות אחרות לגמרי.
תגיד לי, אדרל, אדרל ניסו לתת לך? אטנט?
עכשיו הרופא, עכשיו המליץ לי על... על משהו אחר, לנסות. אני כבר מאוד פוחד לנסות דברים אחרים.
קודם כל, אל תפחד. אדרל, אתה שמעת על הכדור הזה?
שמעתי, אמר לי, דווקא אדרל לא הזכיר, הוא הזכיר לי ויוונס ופוקלין.
תראה, הם עובדים על מנגנונים אחרים, ויש לי שאלה אליך, כי יש לי גרם ניסיון בעניין הזה, לא של דווקא של זה, אבל של תרופות בכלל. כמה זמן אתה נתת הזדמנות לתרופה לפני שאתה החלטת שאתה סובל מתופעות לוואי ואתה לא יכול להתמודד איתם?
כמה זמן? כמה זמן עם כל דבר ניסיתי? שבועיים.
לא מספיק. אני אסביר לך למה.
זה לא מספיק, אפילו אני לא יודע, הרופא, בהתחלה גם כן הרופא אמר לי שאני אנסה, אבל כשראה שהתופעות הולכות ומחמירות, אז אמר לי להפסיק.
אוקיי, אני אסביר לך למה.
לדוגמה עם אסטרטרה, הייתי במצב שכבר הייתי מסוגל לדבר אפילו.
מה זה גרם לך לגמגום?
לא לגמגום, אני לא ידעתי שום דבר מה שקורה, הייתי פשוט היה זוועה.
אוקיי, אני רוצה להגיד...
לא הייתי אחראי למעשים שלי, לא הייתי ממש, לא הייתי...
כן. אז תראה, אני רוצה להגיד משהו שהוא כללי, שאתה יודע, אנחנו מדברים, אבל יש לנו מאות אלפי מאזינים ששומעים, אז אנחנו צריכים להיות מאוד אחראים על מה שאנחנו אומרים. באופן כללי, התרופות האלה עובדות על המוח, ותרופה שעובדת ומביאה תועלת יכולה להביא איתה גם תופעות לוואי. התופעות לוואי, רק שנייה, התופעות לוואי יכולות להיות החל מכאבי ראש קשים מאוד, חוסר תיאבון, הרגשות של בלבול, בחילות, ריבאונד, שזה מה שקורה שהתרופה נגמר התוקף שלה בגוף, ואז חוזר כאילו בפעם אחת כל ההפרעה, הפרעות שינה, ועוד כל מיני דברים. אבל צריך לדעת שהתועלת היא כל כך גדולה, שלפעמים צריכים לתת את הזמן להתרגל. אז אני לא אומר במקרה הספציפי שלך מה קורה.
כן.
אבל... בוא ננסה בנושא התרופתי להשאיר את זה לרופא, כי עושה לי הרושם שיש לך רופא טוב, ובוא נבדוק עם המאמנות שלנו, ככה, איך זה קודם כל בגיל 30 פתאום לגלות משהו חדש, שאולי מסביר לך הרבה דברים. בוא ניתן להם ככה לנהל איתך שיחה, כי אתה יודע, המאזינים באמת מסוקרנים עכשיו בבית להבין, איך זה בן אדם הגיע לגיל 30 עם הפרעה, ו... זה לא הפריע לו עד היום, או שזה הפריע לו ולא גילו את זה, או מה היה שם בדרך.
הפריע מאוד, כן, רק לידענו מזה.
אז הנה, בבקשה, ניתן למומחיות שלנו לענות לך, בבקשה.
אוקיי, לילה טוב. קודם כל, באמת ההרצה לניסיון כל פעם תרופות חדשות, זה משהו שהוא לא קל, במיוחד כשחווים חוויה מתסכלת עם תרופה חשוב באמת, כמו שהרב אמר קודם, שאנשים ידעו שהתופעות האלה הם באחוזים מאוד קטנים, בדרך כלל ההסתגלות לתרופה היא תקינה. מאוד מעניין אותי לדעת מה באמת קורה בגיל 31 שגורם לך להחליט ללכת לאבחון.
את האמת שאני סובל המון. גם בתור ילד לקחו אותי להרבה אבחונים ולא מצאו לי שום דבר. לפחות לאבחונים שלי שם הלכתי. וגם בתור בן אדם מבוגר ניסיתי, סבלתי מאוד, וניסיתי לפתור בכל מיני דרכים. עד שאיכשהו נפלתי על זה, לא זוכר בדיוק מה, או הגעתי לרופא משפחה אולי, ואז הלכתי לנוירולוג, אחר כך לפסיכיאטר וכל זה, ואז...
טוב, קודם כל, מהניסיון שלי, מהניסיון של אנשים אחרים שאני מכירה עם ADHD, ביום שה-ADHD מקבל הגדרה, זה כאילו להגיע הביתה. זה פתאום...
בעצם זה ADD, בלי ADHD, לכן גם פחות, הסביבה פחות סובלת ממני, אני סובל מעצמי יותר.
אתה תוכל למקד מה אתה רוצה לשמוע ממנו?
מה?
אני הייתי שמחה אם תמקד, מה אתה רוצה לשמוע ממנו?
בשביל מה
כן, מה הסיבה שבגללה אתה פונה?
אני מתקשר בשביל, בעיקר בשביל לקבל חיזוק, כי אני מאוד מתוסכל, כאילו, אני לא יודע אם להמשיך לנסות לעשות דברים, או שעדיף להישאר כמו שהייתי, אני לא יודע מה לעשות, כי התופעות לבה היו מאוד מאוד קשות, כאילו.
אז קודם כל
בוא נגיד אני כבר אני שלושה שבועות לא לוקח כלום, אבל עדיין יש השפעות מסוימות שעוד לא חלפו לי.
אני אומרת קודם כל את אותה מוטיבציה שהייתה לך ללכת להבחן ולבדוק ולנסות כל פעם תרופה חדשה, בשום אופן לא להפסיק. מה שכן חשוב לבדוק, זה בנוסף לחלק התרופתי, מה קורה איתך ביום יום? האם אתה, אני לא יודעת מה אתה עושה, אבל האם אתה אני מאמינה שקשה, אבל אם יש, אם אתה עוסק בדברים שאתה נהנה מהם, לבדוק את כל החיים מסביב. אתה הלכת לאיזה, עשית איזשהו תהליך מעבר לאבחון, מעבר לחלק התרופתי?
אני מנס, התחלתי גם אימון אישיים, כאילו, זה דברים שלוקחים מאוד לאט, זה קודם כל בעצם להכיר מה קורה איתי, זה, כאילו, זה לא לחיצת כפתור.
אף אחד לא חשב, אף אחד לא חשב שאימון אישי זה משהו שהוא לחיצה על כפתור, על זה אנחנו באמת רוצים פה לדבר היום, אבל ככה, בהמשך לתשובה של גברת פורטנוי, אני חושב שקודם כל המודעות שלך לעצמך היא מדהימה, וזה נפלא שבן אדם בא ואומר, אני הגעתי לגיל שאני רוצה לפתור את הבעיות שלי, ואני מודע להם, ואני מוכן אפילו לעלות לרדיו, למרות שלא בשם ומלכות, ולדבר עליהם, שזה בעיניי ענק. עכשיו, אני לא הייתי זונח שום תרופה שאולי תצליח לעזור לי בנושא של הפרעת קשב וריכוז, וגם אם זה לוקח טיפה יותר זמן להתאים את התרופה. זה ככה בראייה שלי, אבל אתה יודע, לתת עצות מבחוץ, בלי שבן אדם מנסה את זה על עצמו, אבל אני ככה מרגיש לי שבן אדם שכל כך סובל והוא הגיע, כמו שאמרה גברת פורטנוי, הביתה, הוא הבין את הסבל שלו, הוא עכשיו מבין על מה כל השנים אולי צעקו עליו שהוא עצלן, או שהיו לו רגשות אשם ומצפון.
הכל נכון, כן.
הכל נכון. אז כדאי לנסות, אבל בוא נראה, אולי לגברת וגברייט יש איזה פתרון נוסף בשבילך? בבקשה.
כן, קודם כל יישר כוח, ואני באמת מקווה בשבילך שתגיע אל המקום, אל המנוחה והנחלה, ומקום שתוכל למצוא את המזור לבעיה שלך. חשוב לדעת, התרופות האלה הן תרופות נהדרות ועושות הרבה טוב לרוב האנשים. יש בערך 8% מכלל האוכלוסייה שלא יכולים להפיק מזה תועלת, וזה לא אומר שלא צריך להמשיך לנסות, כי מינונים שונים, קומבינציות שונות יכולות לתת תופעות, השפעות אחרות. בנוסף לזה,
גם הרופא, אני אומר, גם הרופא אומר את זה, כשאני כבר נורא פוחד, אני ראיתי מה שזה עושה לי, ואני פשוט, יש לי פחד, כאילו מי יודע מה עוד יכול להיות.
אני שומעת.
הגעתי למצב שחוסר תפקוד טוטלי, פשוט.
כן, זה לא פשוט. במקביל לניסיונות האלה, אני כן הייתי ממליצה לבדוק את האפיק הזה של אימון. כשאנחנו מדברים על אימון, אנחנו לא מדברים על האימון הכללי, האימון האישי שאנשים עושים בדרך כלל, אנחנו מדברים על אימון ל-ADHD. האימון ל-ADHD, אתה התנסית בו באופן ספציפי?
אני התחלתי תהליך עכשיו של אימון ל-ADHD, כן, אבל אני אומר, זה תהליך ארוך, כן, זה לא שאני רואה עכשיו משהו, כן, זה יותר להכיר את עצמי בינתיים, כן.
נכון. תוך כדי ההכרה שלך את עצמך וההכרה של המאמן אותך, בעצם אתה לומד את הנ...